הגענו לדף יהודה עמוד א' בשורה העשירית, רב נחמן ורב חיסדא עמד את רבי ושניהם אמרו, המגביה מציאה לחברו, לא קנה חברו, החפץ נשאר הפקר. מה איתה? מה? ותופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, ותופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, לא קנה. כלומר, מדובר על אדם זר שתופס מנכסי לווה עבור מלווה מסוים דווקא, יש לו הרבה מלווים. הוא מפסיד בעצם למלווים האחרים, את נושב האחרים של הלווה. ותופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, לא קנה. כך אדם לא יכול לזכות במציאה עבור חברו, כי הוא מפסיד לשאר בני אדם, מונה מהם את אפשרו לזכות בה לעצמם. עת וירב לרב נחם, מציאת פועל לעצמו, באמת דבר ממורמי, איך זה יכול להיות מציאת פועל לעצמו, בזמן שאמר לו בעל הבית, נקש עם מי היום, או הדורים מי היום. כלומר, בעל הבית שכר אותו לעבודה מסוימת בלבד, נקש או הדור וכו', והגבלת המציאה, זה לא כלול בעבודה שהוא שכר אותה. לכן הפועל קנה לעצמו. אבל אם אמר לו, עשה עם מלאכה היום, הוא לא פירט איזה מלאכה, רק בעל הבית אמר לו, תעשה איתי מלאכה היום, מציאתו של בעל הבית, אז זה מציאה של פועל, הוא של בעל הבית, מכיוון שלא פירש למה הוא סוחר אותו, משמע שכל מלאכה שהוא עושה, זה מלאכת של בעל הבית, הוא התכוון כל מה שהוא עושה באותו יום, זה של בעל הבית, לכן גם הגבת המציאה בעצם של בעל הבית. בחוב למדנו הברייתא הזאת, שבעל הבית קונה את המציאה על ידי הגבת הפועל, מגביה מציאה לחברו, קנה חברו, לא כמו שאמר רב נחמן, אמר לרב נחמן, לרבה, שאני פועל דידו כיד בעל הבית הוא, פועל זה שונה. ידו כיד בעל הבית, ולכן בעל הבית בעצם זוכה בהגבת הפועל, אבל שאר בני אדם לא יכול לזכות במציאה עבור חברו. אמרה, הפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, איך זה יכול להיות שידו כיד בעל הבית, הרי יכול לחזור בו. אז מה לכל כמה דלו הדרבה כיד בעל הבית? כל עוד הפועל לא חוזר, כל זמן שלא חזר בו, אז הוא אכן ידו כיד בעל הבית. כי הדרבה, כשהוא חוזר בו זה סיבה אחרת, טעם האחרינה הוא. למה דכתיב כלי בני ישראל, עבדים עבדי הם, כלומר ולא עבדים לעבדים. אדם לא קנוי לאדון כעבד שחייב לעבוד בעל כוחו, אלא רק לריבונו של העולם. אז לכן אם הוא רוצה להפסיק את עבודתו בחצי היום, הוא לוותר על שכרו מקל ולך הרשות בידו. בכל זאת, כל זמן שהוא לא חוזר בו, ידו כי יד בעל הבית. אבל יש חולקי, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מגביה מציאה לחברו, קנה חברו. אם תאמר ממשנתנו, אם תגיד, קושה מהמשנה, שם אמר לו, אני זכיתי בה וכולי, והוא אכן זכה בה. ההוא שרוכב לחמו אמר, תזכה, הוא ראה את זה, הוא אמר, תיקח אותו. והוא אמר, אני זכיתי ברור זכה, משמע שהרי אני זוכה בה עכשיו, הוא מודה שבתחילה הגביע עבור חברו, אף על פיך אני יכול לזכות במה עכשיו, כיוון שלא זכה חברו בהגבעתו. אתה יכול בעצם להוכיח מכאן, שהמגביע מציע לחברו לא קנה חברו, אז זה אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא, אתה אמר תנה לי, במשנה נאמר שהרוכב אמר למגביע, תנה לי, ולא אמר זחליק בהגבעתך, הוא אמר תיתן את החפץ זה שאני מראה לך, הנה שם, תן אותו לי, ולא אמר זכה בהגבעתך. הוא לא עשה שליח לזכות עבורו עד שיתננה לו. הוא אמר, תן לי, ואז בעצם אני אזכה בזה. משהו שעד כה לא זכה בזה. לכן יכול הרבה לחזור במשליחותו, כל זמן שלא נתן לו. לכן הוא יכול להגיד, אני זכיתי בעצמי, אני לקחתי את החפץ, הוא שלי. ואכן המשנה אומרת שהוא שלי. משנה נוספת, אומרת המשנה, אם האדם ראה את המציאה ונפל עליה, אחד ראה את המציאה, נפל עליה, הוא בא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה. הראשון לא קנה את החפץ בנפילתו, נפילה לחפץ זה לא מעשה קניין. אם השני רק החזיק בה, זה גם לא מעשה קניין, הוא צריך להגביע, אז הוא צריך להזיז את זה שנפל עליה, ובעצם להגביע את החפץ, אז הוא זכה בה. בחוב הנפילה זה לא מעשה קניין. אמר יש לקיש משום אבא כהן בר דל ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. מה הכוונה בדיוק? כלומר, אם יש סביבותיו משהו של הפקר, אין מישהו אחר שאני לתפוס את הדבר הזה, אלא תיתנו חכמים שארבע אמות של האדם קונות לו בכל מקום. ומה איתם? מה הסיבה לכך? תקינו רבנן, דלא עתה לנצוי, חיים תקנו שארבע מותיו יקנו לו את מה שנמצא שם בארבע מותיו, זה שלא יבוא לידי לריב על חפצי הפקר. על בלי התקנה, אם היה חפץ סמוך לאדם ומישהו אחר יראה את זה, כל אחד ירוץ בעצם לתפוס אותו ויבואו לריב. עכשיו מי שיראה חפץ בתוך ארבע מות של חברו, יניח שהוא לא ירוץ לשם, כי יגיד, הוא של חברו, לכן תקנו חיים, מה שנמצא בארבע מות שלו, הוא שלו. ארבע מות של אדם קונות לו בכל מקום. אמר בי מותי רבי חייא בר אבא מפאה, רבי חייא בר אבא מקשה על הדין הזה של ריש לקיש ממסכת פאה, ואמר רב מותי רבי יעקב ברידי, רבי יעקב ברידי הוא הקשה על דינו של ריש לקיש ממשנה בסדר נזיקין. אמר בי מותי רבי חייא בר אבא מפאה, נאמר, נתן מקצת פאה וזרק על השאר, אין בה כלום. אם אני לקח חלק מהפאה, שכבר ליקט, וזרק על שאר, הוא סבר ככה הוא יקנה את השאר, אין בה כלום. מה הכוונה אין בה כלום? לא רק שלא קנה את השער על ידי זריקת מקצת הפה עליו, שהזריקה כמו שאמרנו זה לא מעשה קניין, אלא חכמים יפקיעו ממנו גם מה שזרק, למרות שכבר זכה בזה. כי אם יזרוק אני פאה שלו על פאה סמוכה להניח אחרי, יבוא לדי קטטה, לכן קנצו אותו חכמים, והפקיעו ממנו בעצם מה שכבר זרק, מה שלקח וזרק. אם נפלו אני עליה על הפאה, או פרסת איתו עליה, מעבירים אותה ממנו. זה לא נקרא קניין כמו שאמרנו. אלא צריך להגביה את הפאה כהנחה. וכן באומר שכחה. וכי אמרת 400 של אדם קולות לו בכל מקום, נקנו לו 400 דידי. אם אתה אומר ש400 של אדם קולות לו בכל מקום, אז במקרה השני של המשנה שנפל על הפאה, לכאורה יקנו לו 400 שלו את הפאה. כי הוא נופל על הפאה, אז זה בתוך 400 שלו, לכאורה הוא קונה את הפאה. אומרת, מה יסכים? אנחנו עוסקים פה, הוא לא אמר אקנה, הוא לא אמר אקנה את הפאה על ידי 400. אומרת, למה הוא צריך להגיד אקנה? הרי אם תקנו חכמים ש400 קונות לו, אז למה צריך להגיד את זה? היא תקנו רבנן כי לא אמר מהווה. כשתקנו חכמים ש400 יקנו לו, גם כשלא אמר אקנה על ידי 400, אז מה זה משנה? בכל מקרה, הוא התכוון לקנות את הפאה. אלא אומרת הגמרא, כיוון דנפל גל לדעתי בנפילה ניחא לדין יקנה. מכיוון שהוא נפל על הפאה, הוא גילה שדעתו שרצונו, הוא רוצה לקנות את הפאה על ידי נפילה, ונפילה לא קונה. ב400 לא ניחא לדין יקנה, הוא לא רוצה לקנות על עצם זה שזה סמוך בתוך 400, מכיוון שהוא נפל, הוא רוצה לקנות על ידי הנפילה, וכמו שאמרנו, הוא גילה דעתו שהוא מתכוון דווקא על ידי הנפילה, ונפילה לא קונה. אם באמת הוא לא היה עושה את זה, אז בתוך 400 עצם זה שבתוך 400 הוא היה קונה. רפב אמר תאוץ אחר, יישוב אחר, רפב אמר כי תקינו לרבנן 400 באלמה, בשדה דבעל הבית לא תקינו רבנן. כל מה שתקנו חכמים לאדם, קניין 400 זה דווקא באלמה, בשאר המקומות שהם רשות לכל אדם. סמטה רשות הרבים וכולי, צידי רשות הרבים. אבל בתוך שדה של חברו ודאי שלא. שדה דבעל הבית לא תקינו רבנן, שם דובר על פאה. לא תקנו חכמים קניין 400 באוצר שדה של חברו. ואף אגב דזכה לרחמנה בגבה, למרות שהתורה נתנה לעני זכויות בשדה ושל בעל הבית. לקחת שם מתנות עניים עדיין, לא תקנו, כי זה חל לרחמה ללוחי בה ולנוקי פינה, כל מה שהתורה זיקתה לו, הזכויות שלו, אז זה רק להלך בתחום השדה, ליקות פאה וכדומה, אבל מהווה חצרו, להפוך אותו לחצרו לא זכה לרחמה, להפוך אותו לחצרו ממש, יש לו קניין 400, לא זיקתה לו התורה. ואמרה ומותי רב יעקב בר אידי, הוא מקשה ממשנה בנזיקין. ראה את המציאה, וזה בעצם המשנה שלנו, ראה את המציאה, נפל לו עליה, הוא בא אחר והחזיק בה. אז זה שהחזיק בזכה בה, כיוון שהראשון לא קנה בנפילה, היא אמרת 400 של אדם קולות לא בכל מקום, ניקלי ל-400 דידי. למה הוא לא קנה בנפילה מהמשנה שלנו, הרי זה בתוך, זה סמוך ל-400. אלא כמו שאמר לך, מה הסכן, זה לא אמר איקנה, הוא לא אמר את המילה איקנה. הוא אומר, גם אם לא אמר איקנה, איתקינו רבנן, כי לא אמר מה יהווה. אלא כיוון זה נפל אליי, כמו שאמרנו גם בתירוץ מפאה, מכיוון שהוא נפל למציאה, גל לדעתי, זה מפילה ניחא לניקנה, הוא גילה דעתו שהוא רוצה לקנות על ידי הנפילה, ועל ידי הנפילה לא קונים, ב-400 לא ניחא לניקנה, הוא לא רוצה לקנות דווקא על ידי שזה סמוך לו ב-400. ותאוץ אחר, רב ששת אמר, כי תקינו רבנן בסמטה דלא דח כרבים. כל מה שתקנו חכמים קניין 400 זה רק בסמטה שלו, שיש שם דוחק של רבים, לא מצויים שם רבים. אבל ברשות הרבים, ממש ברשות הרבים, שדוחקים רבים, תתקן דח כרבים, אז לא תקנו רבנן קניין 400. במקרה הזה, חכמים לא תקנו. כלומר, לא תקנו חכמים קניין 400 ברשות הרבים, למה? כי אין לאדם שם 400. כל הרעיון שתקנו 400, זה מה שמס סמוך לך ב-400, אז זה שלך. אבים כל כך דחוק עד שבעצם אין לאדם 400 משלו, כי תמיד אדם נכנס ל-400 של חברו, אז לא תקנו חכמים שם אמות מיוחדות שלו, כי מצוי שגם אחרים עומדים באותם אמות וכו'. לכן ברשות הרבים, שם דוחק, אז לא תקינו רבנן. אומרת, מה היה כתוב בכל מקום כמה משמע לרבות גם ברשות הרבים, אלא כל מקום בא לומר לתויי צידי רשות הרבים, שם סמוך לקירות של הבניינים, שאין דרך בן אדם ללכת שם. שם יש לאדם קניין 400, אבל לא ברשות הרבים עצמה. עוד מימרה ואמר יש לקיש משום אבא כהן ברדלה קטנה אין לה קניין חצר ואין לה קניין 400. אם נתן הבעל גט לתוך חצרה של אשתו הקטנה או לתוך 400, לא קנו לה את הגט להתגרש בו. אבל יוחנן אמר רבי שר רבי ינא יש לה חצר ויש לה 400. מה נחלקו? מה כמפלגי מר סבר? רבי יוחנן אומר חצר משום ידה התרבה. חצר של אישה שמתגרשת על ידי נטיית הגט בתוכה זה משום ידה. נתרבה החצרה שחשבת כחצר כי ידה עניין קבלת הגט. אז כהחידית ליד, כמו ליד קטנה שיש לה יד, יש לה יד לקבל גיטה, שאם הבא נתן לה גט, אז היא בידה, אז מגורשת. חצר נעמית לה, אז גם חצר יש לה לקבל גיטה, ומתגרש על ידה. וריש לקיש אמר סבר, ריש לקיש אמר חצר משום שליחות התרבה. חצר של אישה שמתגרש על ידה, התרבתה משום שליחות. כמו שהתורה ריבתה שיכולה אישה לעשות שליח לקבל גיטה, כך גם חצרה וכו', אבל בקטן אין תורת שליחות, כי היחיד יש שליחות להתלה. לקטן אין תורת שליחות, אז חצר נעמי להתלה. אומרת לו, מי כמנדה אמר חצר משום שליחות התרבה, האם זה נכון שמישהו סובר חצר זה משום שליחות? והתניא נאמר לעניין גנב, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שניים ישלם אין לי אלא שחיוב כפל אלא ידו. אם לקחת הגניבה בידו, אם הגנב על ידי גגו, חצרו וקרפיפו, נניח נכנסה בימה של אדם אחר לתוך חצרו, ובעל החצר נעל בפניה כדי לגנוב, מניין שגם באופן זה זה נחשב גניבה וחייב כפל. תמוד אמר, ימצא תימצא בכל מקום, גם שגנב על ידי גגו, חצרו וקרפיפו. ויסגר לך חצר משום שליחות, את רבה אם תגיד שזה משום שליחות, אז איך זה יכול להיות? מצינו שליח לדבר עבירה. כביכול חצרו נחשב כשלוחו, החצר שלו נחשב כביכול כשליח שלו, כי אתה אומר, חצר זה משום שליח. אז זה כאילו, יש פה שליח לדבר עבירה. כאילו גנב הוא הגנב, כלומר חצרו נחשב כשלוחו ליאן שנגנבה על ידה, שהגניבה על ידה נחשב כאילו גנב הוא עצמו, הוא משתמש בחצר שלו כשליח, והוא עובר על גניבה, הרי למדנו אין שליח לדבר עבירה, לא אומרים שלוחו של אדם כמותו, ליאן דבר עבירה לחייב אותו על מעשה השליח. אז איך זה יכול להיות שחצר יכול להיות שליח שלו? אתה רואה שחצר לא מתרבה משום שליחות. אמר אבינה איך אמרים אין שליח דבר עבירה, אז אומר אבינה, מתי אנחנו אומרים אין שליח דבר עבירה? והמשליח פטור. איך אתה שליח ברחיב? אז במקום שהשליח עצמו מחויב בדבר הזה, מוזר לא לעשותו. כן, אבל החצר הוא לא מוזר בכלום. חצר דלת ברחיב, החצר שלא מוזר בדבר. אז מחייב שלוחו, ברור שבעל החצר חייב. אלא מה אתה אומר לאישה ועבד צור, גנבו לי דלת בני חיוב אני, אתה אומר, אין שליח דבר עבירה, זה רק שהוא מוזר, אז מה תגיד לגבי אישה ועבד? הם לא מחויבים לכאורה לשלם, הם גנבו. נאמר במשנה בבא קמא, האישה הנשואה והעבד שאחרים חבלו בה בעצם פטורים, כי אין להם נכסים משלהם, פטורים גם אם גנבו. אך נמס גם כאן אך נגיד שאם שלחו אותם לגנוב דמחייב שולחן אכן המשלח חייב יש שלח לדבר עבירה בדבר הזה אמרת לו פתאום אישה ועבד בני חיוב אני באמת אישה ועבד בני חיוב תשלומים הם חייבים על גניבה למה הם לא יכולים בפועל לשלם אשתם מיד לילה לא שלומי כי אין להם עכשיו כסף במה לשלם תתנן משנה בבא קמא נתגרשה אישה עובדה שאם האישה התגרשה או העבד ישתחרר והשיגו נכסים יש להם כסף חייבים לשלם מה שהזיקו וכולי לכן אין השולח של המתחייב בגניבתם, אומרים אין שולח דבר עבירה, גם לגביהם. רב סמא אומר תירוץ אחרי רב סמא, היכה אומרים, מתי אנחנו אומרים אין שולח דבר עבירה? היכה דאי ביי אבי לביי לא אבי. כלומר, מקום שאם ירצה השליח יעשה את השליחות, אם ירצה לא יעשה. אבל חצר דבר כורחי מוטיב לחצר, אפשר לחשיב את חצר בדין אין שולח דבר עבירה. חצר, בעל כורחה של החצר, מניח בבעל החצר את הגניבה. הוא לא יכול להתנגד, החצר לא יכולה להתנגד. זה כן מחייב שולחו, לכן בעל החצר חייב. שמה, מה יבדה בין התירוצים? מהי ביניי? איגה ביניי, כהן דאמר לישראל, כהן שאומר לישראל, צא וקדש לאישה גרושה, זה עבירה למשלח, גרושה אסורה לכהן, אבל השליח לא בר חיוב, שגרושה מותרת לישראל. או הנה עמיד, איש דאמר לאישה, הקיפו לי קטן, הקיפה עברי ראשו של קטן, עבירה למשלח, אסור לאיש להקיף ראשו של קטן, וכו', אבל אישה לא בר לא בת חיוב בדבר הזה, אישה לא מוזרת על הקפת הראש. אז לך נשנה דאמר, מי שאומר, כל יחד, איבאי אבי לבאי לא אבי לא מחייב שולחו, אחנמי, איבאי אבי לבאי לבוא לאבי. מישהו אומר שהיסוד שאין שליח דבר עבירה, זה כל מקום שאם השליח ירצה, יעשה את השליחות, ואם לא, לא, אז גם כן, אותו דבר, אם ירצה השליח יעשה או לא, ולא מחייב שולחן. אבל אך לי שדאמרת, אבל לשון אחרת, שאמרת, כל יחד השליח לא בר חיוב, כל מקום שהשליח לא בר חיוב, מחייב שולחו, הכנה מנכורה, גם אלו, ישראל, מקדש, מישראל שמקדש גרושה לכהן, הוא משם מקיפה קטן, כן זה לא בני חיוב, הוא כן לא בני חיוב, אז מחייב שולחן. זה יהיה נפקא מינה. אומרת הגמרא, ומי כאן למאן דאמר חצר לאו משום ידה התרבה? אז חוזרים ואומרים, קושיה נוספת מה שריש לקיש הניח שחצר התרבה משום שליחות. יש מישהו שעובר חצר לא משום ידה, לא מתרבה משום ידה של האישה, דווקא משום שליחות, דה תניה, נאמר לי, גט ידה, אין לי, כתוב נתן בידה, אין לי אלא בידה, גגה, חצרה, קרפיפה, מיניין שמתגרשת, שאם הבעל זרק את הגט לגגה, חצרה, קרפיפה שמתגרשת, עמוד אומר, ונתן, נתן הכוונה בכל מקום. כלומר, מפורש פה שהתורה כבר, או דברי חכמים, דרשו חצר משום יד. אז אומרת אמרת בן נכון, עניין גט כולם לא פליגי דחצר משום ידה התרבה. ברור שעניין גט כולם מסכים שחצר נתרבה מדין יד של האישה, כי פליגי לעניין מציאה שימצאת בחצרו של קטן. מר סבר ביוחנן אמר, יפי על מציאה מגט. כמו שלגבי גט יש לקטנה חצר מדין יד להתגרש על ידה, כך גם לגבי מציאה, יש לה חצר מדיניה לקנות לה את המציאה, לומדים מציאה מגט. ומר סבר יש לה כשאומר לא ילפיין, לא לומדים מציאה מגט, ואין קונה לחצרה את המציאה. ובהתאם אפשר להגיד, בקטנה כולי על מלא פליגי ילפיין מציאה מגט. באמת בקטנה כולם מסכימים. כמו שיש לה קטנה חצר עניין גט, כך יש לה גם עניין מציאה, אבל אחר בקטן גם בפליגי. נחלקו רק עניין קטן, כי הרי התורה לא ראיתה גט עניין קטן כמו קטנה. קטנה זה רק, זה, גט זה רק בקטנה, אבל לא בקטן. אז מר סבר ביוחנן אומר ילפיין קטן מקטנה, שגם הקטן יש דין חצר מדין יד. לקנות לו מציאה כמו לקטנה, וריש לקיש אמר לו, מר סבר לא ילפין, אני לא לומדים, קטן מקטנה. ויבטל, אמר מרחד, אמר מרחד, אבל לא פליגי, אפשר להגיד בכלל שריש לקיש דיבר על מקרה אחד, ורבי יוחנן דיבר על מקרה אחר, ובעצם לכאן לא נחלקו, כלומר, לפי ההסבר זה בין רבי יוחנן בן ריש לקיש מודים שחצר של קטנה קונה לגט, אבל לא מציאה. כשאמר ריש לקיש של קטנה אין חצר, כלומר עניין מציאה. רבי יוחנן אמר של קטנה יש חצר, דיבר עניין גט. אבל שני סוברים שאין לומדים ממון מאיסור. הגענו לדף י"א עמוד א' במשנה הבאה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.